ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענה דודוב עורכת יעל אילון
עכשיו 4:04, ישראל במלחמה, 401 ימים, 13 חודשים. לא יאמן ש101 חטופות והחטופים שלנו עדיין נמקים במרתפים בעזה. לא יאמן שהם עוד לא כאן, שראש הממשלה עוד לא קיבל החלטה אסטרטגית להחזיר את כולם בחזרה, ולסגור את הסיפור הזה סוף סוף. גם בכנסת כבר מסתכלים על המשפחות בעין חצי עצומה. 401 ימים שעדיין עשרות אלפי תושבי הצפון ועוד כמה אלפים מתושבי הדרום עדיין לא חזרו הביתה, יותר משנה. 8 חקלאים נרצחו בזמן עבודתם בשדות בצפון רק בעשרת הימים האחרונים. 401 ימים, המלחמה הארוכה בתולדות ישראל רחוקה מסיום. מצבנו בעולם מעולם לא היה כה גרוע. דירוג האשראי של ישראל ממשיך להיות שלילי. הגירעון ממשיך לטפס, וזה לא שאם המלחמה תיגמר הכל יסתדר, כפי שראש הממשלה ושר האוצר משכנעים בעיקר את עצמם. הכסף לטיפולים נפשיים לנפגעי הנובה נגמר. אנשי המילואים והמשפחות שלהם קורסים. פתרון לסוגיית החרדים המשתמטים לא נראה באופק, שר הביטחון מפוטר, משרדים מיותרים מוקמים והחגיגה בעיצומה. 401 ימים יותר משנה נלחמים פה, וראש ממשלה אחד שעדיין מסרב לקחת אחריות על המגה מחדל של 7 באוקטובר. לשכתו רותחת מפרשות, ועדיין עוד לא הוקמה ועדת חקירה ממלכתית. למשפחות השכולות ולמשפחות החטופים יש אין סוף שאלות, ללא מענה. מדינת ישראל מייחלת אחרי 401 ימים להרים ראש ולחזור לחיות. שוב מתקפת סייבר על לקוחות כרטיסי אשראי, הפעם על כרטיסים בחברת הסליקה קרדיט גארד, עוד מעט הפרטים. איפה הכסף? האם ישראלים מבטלים טיסות לאירועי ספורט בעקבות ההתפרויות הקשות באמסטרדם? נבדוק גם את זה. זינוק במספר העוזבים את ישראל ב-2023 בתקופת ההפיכה המשפטית, ומה המצב מאז תחילת המלחמה? נשאל את הפרופסור דן בן דוד, נשיא מרכז שורש למחקר כלכלי חברתי, ואיך הבחירה של דונלד טראמפ תשפיע על יחסי המסחר והכלכלה של ארצות הברית וסין ושאר העולם, אפילו עלינו. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו בני שאולסקי. איפה הכסף? כל ההבטחות ועוד, עוד מעט. עכשיו למתקפת הסייבר, ואנחנו אומרים שלום לאוהד משולם, ראש אגף הגנה פיננסית במערך הסייבר הלאומי. שלום אוהד משולם.
שלום רב.
שלום שלום.
טובים למאזינות ולמאזינים.
גם לך. תסביר לנו מה קרה, כי היינו עדים למתקפה דומה ממש לפני שבוע וחצי.
זה נכון מאוד. אז בדיוק מה שקרה לשוואה, קרה בדיוק כרגע גם לחברת קרדיט גארד. אנחנו, הסיבה שאנחנו רואים את זה שוב ושוב, כי חשוב להגיד, כי זה הדבר היחידי שמצליחים לעשות, והם הולכים לפירות הנמוכים ביותר, ועושים איפה שהם חושבים שהם מצליחים.
מי זה הם, אוהד? אתה יכול, יש איזה שהם נקודות שאתה יכול להגיד, זה מוביל לכאן, זה מוביל לשם, במתקפה הקודמת זה הוביל ישר לאיראן.
אז חשוב רגע להגיד, במתקפות מהסוג הזה, מתקפת מניעת שירות מבוזרת, העניין כאן הוא בביזור, והדרך שבה מגיעים לאיזשהו אפקט פה הוא על ידי יצירה של עומס רב, קוראים לזה מתקפה ווליומטרית, היא מייצרת נפח אדיר של פניות בבת אחת כדי להעמיס על הקווים ולגרום לכך שאנחנו בעצם, המשתמשים הרגילים לא יוכלו בעצם לקבל שירות עצמם.
כלומר להקריס את המערכת, אבל מי מנווט את זה?
זה בדיוק העניין.
נכון.
כשבאמת בוחנים את זה, זה מגיע מעשרות של מדינות, שכמובן לא לוקחות חלק בתקיפה הזאת, יש איזשהו גורם מתכלל אחרי זה, את איראן בהחלט אחראית על חלק מהדברים. אני לא אומר שהפעם היא עשתה את זה, כרגע עוד המתקפה מאוד מאוד צריעה.
רגע, אבל אמרת משהו מעניין, עוד משולם, שזה מגיע מעשרות מדינות, ויש לכם אינדיקציה לדבר כזה, שהפעם זו מתקפה רב מדינתית מכל מיני מקומות?
חשוב רגע להגיד, כתובות בעניין האינטרנט הן לא דבר כל כך חד-חד ערכי. כלומר, כתובות זה דבר שמאוד מאוד ניתן לזיהוי. בהחלט, בהתקפות הסוג הזה.
אוהד, בוא תנסה לשפר את הקו שלך, כי אתה מתנתק. תזוז טיפונת. כן, בוא ננסה להישאר כאן.
כן, אני אומר שכתובות זה דבר מאוד מאוד פשוט לזיוף. ועל מנת שהיה יד התקיפה שלך לא מיד יחסום את המדינה שממנה מגיעה התקיפה, פשוט מזייפים את הכתובות. זה נראה כביכול שזה מגיע מהרבה מדינות שונות, ובהרבה מקרים זה גם באמת מגיע, אבל כמובן שהיריב מתפעל את המחשבים האלה ממדינת יד אחרת, וכנראה שאחד מהמדינות האלה זה שעושות את זה בחלק מהמקרים זה בהחלט איראן, אבל כמובן שתמיד יש יד מכוונת של אנשים שהם לא חובבי ציון.
אוקיי, עכשיו תגיד, מתי התחילה התקיפה הזאת?
התקיפה התחילה כבר בלילה, אבל הרגשנו אותה מאוד חזק בבוקר, היא הייתה בשני גלים.
התקיפות הסתיימו אגב?
פחות או יותר בצהריים. התקיפות לא הסתיימו, אבל אין בעיה לשלם, מאחר וכרגע מערכות ההגנה תויבו, באופן כזה שמסנן את כל הכתובות שאותן זיהינו כתוקפות.
כלומר, אם היום, עכשיו נגיד, בעוד שעה אני הולכת לשלם בכרטיס אשראי ועדיין יש תקיפה, זה לא מסכן אותי את השימוש בכרטיס?
שאלה מצוינת. קודם כל חשוב רגע להבין, בתקיפת סייבר יש ספקטרום, ואם חשוב, אנחנו מדברים על הצד הפשוט ביותר של תקיפות סייבר, בשום רגע לא היה שום סכנה או אפילו איום של סכנה לפרטים של אחד המשתמשים או לכסף שלו. זה לחלוטין לא ההתקפה שאנחנו מדברים עליה. ההתקפה שאנחנו מדברים עליה היא מתקפת מניעת שירות שכל תכליתה הוא פשוט לגרום לזה שלא תוכלי לשלם כשאת רוצה.
כלומר, זה לא יחסום לי את הכרטיס, וזה לא...
בשום אופן, בשום אופן.
עכשיו תגיד, איך זה, למשל, משתווה, או שזה משהו אחר, או שזה עוד מאותו דבר, על כל מיני הודעות שאנחנו מקבלים, נגיד, מביט, מעוד חברות תשלומים שכאלה, הודעות שאנחנו לא מכירים, ואסור לנו לפתוח את ההודעות האלה, כי אומרים לנו במקרים רבים, הביט שלכם עומד להסתיים, החשבון עומד להינעל, להיסגר, ואם לא תפתחו, אז ככה וככה וככה. ואני, מאינטואיציה, לא פותחת דברים כאלה וזורקת אותם.
קודם כל מצוין, והאינטואיציה שלך בדיוק במקום, ובאמת הלוואי ולכלל האזרחים יהיה את אותה אינטואיציה הנכונה. חשוב להגיד שאין, לכאורה אין באמת קשר, אבל באמת אם אנחנו רגע מסתכלים על היעד של התקפות מהסוג הזה, אז יש בהחלט קשר. וכמו שאמרתי, במיוחד בעת עיתות מלחמה, דעת הציבור והלך רוח של הציבור, הוא מאוד מאוד מהותי, ובהרבה, אני לא אומר שבכל התקיפות האלה, התקיפות מהסוג שאת הזכרת בחלקן, התכלית שלהם הוא לקנות
היו
כסף.
היו הבוקר גם מתקפות כאלה על ביט?
לא היו מתקפות על ביט, אבל קרדיט גארד זו חברה שיש הרבה דברים, הרבה שירותים שמקושרים לה, וכתוצאה מזה זה נראה כאילו היו עוד איזושהי מין מתקפה מאוד מתוחכמת ומורכבת.
כי הם עובדים, הקרדיט גארד עובדים עם ביט.
כן, בדיוק. זו הסיבה שחווינו את הקשיים גם בביט, אבל חשוב להבין, זו התקפה אחת, יחידה, שפשוט היו לה, יהיו לו השלכות, אבל זו התקפה אחת יחידה.
אוקיי.
אבל חשוב רגע להגיד שכל התכלית של הדברים האלו, הרי אין להם נזק ממשי, כן? לא נגרם שום נזק ממשי.
לא, יש נזק כלכלי, אוהד.
מצומצם מאוד.
מצומצם?
בסופו של דבר, בהחלט, בסופו של דבר רוב האנשים שילמו, יש הרבה דרכים אחרות לשלם, אם זה בטאבית, והרבה הרבה דרכים, והרבה מקומות.
כלומר, גם לעסקים לא נגרמו נזקים?
אני לא יכול לדבר על עסקים, אני רק יכול להגיד שברוב
הרבה... אתה בא לבית קפה, אתה משלם, וזה לא עובר, ואין לך מזומן, ואתה תקוע, ואז מה?
את צודקת לחלוטין, וזה מאוד לא נוח, אבל בסופו של דבר אנשים שילמו. אנשים פנו אליי, אנשים מכירים את התפקיד ופנו אליי מכל מקום,
כן.
ואמרו לי, בסוף היינו צריכים לשלם כך, ויש אפילו מקומות שאמרו לי, לקחו את המספר טלפון שלי והתקשרו אליי אחר כך.
הבנתי.
בסופו
אוקיי.
של דבר אז, לא נגרם באמת נזק, אבל כן חשוב
לא נזק דרמטי.
משהו.
כן, בבקשה,
חשוב
לסיום.
כן להגיד, בהחלט יכול להיות, הנזק שמתכוונים אליו, כי יודעים שלא יהיה את הנזק הכלכלי האמיתי, בסך הכל המטרה פה, במיוחד כשזה מגיע משחקן מדינתי, שלא דווקא אומר שזה המקרה עכשיו, אבל בהחלט בעבר זה קרה, הוא לייצר פה תבלה, הוא לייצר רעש, הוא לייצר איזושהי מין מצג כזה שתוקפים אותנו, זה תקיפות של ילדים, באמת.
טוב שאתה מתייחס לזה ככה.
זה באמת ככה.
אוקיי, בסדר, אבל זה לא נעים. אוהד משולם, ראש אגף הגנה פיננסית במערך הסייבר הלאומי, תודה שהסברת לנו. תודה רבה.
תודה רבה.
שלום שלום. עכשיו נגיד שלום לגל שורר, סמנכ"ל איסטה ספורט. אלן גל.
שלום שלום.
שלום שלום. גם אתה היית באמסטרדם אני מניחה.
נכון.
והמשרד שלכם ותפקידך עד כמה שאני מבינה הוא לסדר חבילות של קבוצות, אולי גם יחידים, תכף נשמע, של משחקי מכבי כדורגל, נכון?
נכון, אנחנו איסטה ספורט היא המטיסה הרשמית של מכבי תל אביב בכדורגל, ובאמת הייתי שם בשני כובעים. אחד הייתי צמוד לקבוצה עצמה, להטיס אותה למשחק מול אייקס, ושניים עם עוד מאות לקוחות שלנו, שבאמת קנו מאיתנו חבילות מלאות, שטיסות, מלון, כרטיס למשחק.
אוקיי, ושלוש בתור אוהד, אני סתם מנחשת.
לראות כדורגל זה תמיד חלק
וואלה. יצאת דיפלומט. אוקיי, טוב, אז קודם כל בואו נדבר קצת על מה שאתה ראית, למרות שאנחנו ככה ב-48 שעות האחרונות שומעים כל הזמן, אבל בואו נשמע אותך, כמישהו סמנכ"ל איסטה ספורט.
אוקיי, אז אני בעצם הייתי צמוד לקבוצה, אז למכבי תל אביב עצמה, אז לנו באמת הייתה הבטחה מאוד מוגברת, והיו המון, אנחנו היינו בקשר עם הלקוחות שלנו ועם חברת ההבטחה של מכבי תל אביב, שבאמת עשו את המקסימום שהכל יעבור בשלום, וכשהגענו למלון, אני הגעתי למלון עם הקבוצה עצמה, התחלנו לקבל עדויות וטלפונים, אני יכול להגיד לכם שישבתי בחדר האוכל של הקבוצה של השחקנים, שעוד לא הספיקו להתאושש מה-5-0 ופתאום הכל מתגמד, ראינו סרטונים נוראים והמון טלפונים, וישראל מדינה קטנה, אני הרגשתי כאילו אני איזשהו שגריר או משטרה.
זהו, השאלה אם בתור מישהו, מה שנקרא, מחזיק תיק מכבי באיסטה, לא הרגשת קצת אחראי על כל האלפים האלה?
הרגשתי מאוד אחראי בתור פשוט ישראלי, ובטח ובטח ללקוחות שלי, אבל מאחר וקיבלתי טלפונים גם ממשפחות של אנשים אחרים, של אוהדים שהם לא דרך איסטה ספורט עדיין, ניסיתי לתת להם כמה שיותר מידע, ממש ניהלנו שם חמל, אני והצוות שלי פתחנו טלפונים, שמרנו תמונות של אנשים שהעבירו לנו, יצרנו קשר עם השגרירות ועם הקונסוליה ועם משרד החוץ, וניסינו לעזור, העברתי המון המון מידע על הארץ והפוך לכאן, בשביל לנסות לסייע לאוהדים שלנו.
במה רציתם לסייע? בזה להטיס את הישראלים חזרה הביתה?
כן, להטיס אותם בחזרה הביתה, ולא רק זה, אני יכול להגיד לך שההתנהלות של... זה לא סוד, אני חושב שכולם רואים את הביקורת של משטרת הולנד.
כן, נכון.
אני לא מתפקידי לשפוט אותה, אבל היה שם איזשהו כיפאון, ומה שאנחנו עשינו, זה היה בהתחלה בתכנונים, ואחרי זה באיומים לתקשורת והכל, אנחנו פשוט הבאנו פיזית למלונות שאנחנו, שהלקוחות שלנו, של איסטה ספורט היו, פשוט הבאנו ממש כמעט בכוח כוחות משטרה, שיאבטחו, מהתחלה אמרו שאין צורך,
כן.
או שהם אמרו אנחנו הולכים למרכז, אנחנו ממש הבאנו אותם בכוח להבטח את המלונות של האוהדים שלנו, שהסתגרו בחדרים ולא היו מוכנים לצאת okay. החוצה.
עכשיו תגיד, מה קרה משלשום? האם יש איזה ביטולים? האם היו נסיעות מתוכננות שלכם עם כדורגל, קבוצת הכדורגל מכבי תל אביב למקומות אחרים? אנחנו יודעים שיש משחק של הנבחרת בצרפת, בסטאד דה פרנס, אבל זה סיפור אחר.
נכון, אז תראה, אני יכול להגיד לך, המשחק הבא של מכבי תל אביב בכדורגל הוא משחק ש... הוא הולך להיות טעון בכל מקרה מול בשקטש הטורקית, אבל המשחק הזה יערך במדינה ניטרלית וללא קהל. אני מניח שתהיה הערכות הפעם מוגברת, למרות שלא צפוי להגיע קהל. לגבי האוהדים, אנחנו חיכינו היום בבוקר וההזמנות היו כרגיל לחבילות ספורט. אני פשוט אעשה איזושהי הבחנה קטנה, שהיא לדעתי מאוד חשובה. כשנוסעים לראות משחק של נבחרת ישראל או קבוצות ישראליות, אז אנחנו באים במסות גדולות, למרות שאנחנו תמיד אומרים להצניע סממנים ישראלים, מטבע הדברים שמגיעים הרבה אנשים מרגישים בטוחים, באים עם דגלי ישראל, עם החולטות של הקבוצה, לא משנה אם זה מכבי, תל אביב, או חיפה, או הפועל.
כן.
ואז האוהדים המקומיים, או האנשים המקומיים, זה לא דווקא אוהדים, הם מוכנים והם יודעים אולי לייצר שהוא איזשהו משהו אנטי-ישראלי.
100%. לא, אבל הכוונה שלי לשאול אותך, גל, אם יש ביטולים או שינויים
לא,
לגבי...
לא, לא, לא. וגם כשאנשים שואלים אותנו, אני אומר להם, כשאתם נוסעים לראות קלאסיקו ברצלונה מול ריאל מדריד, או את מילאן באיטליה, זה לא שמגיעה קבוצה שיודעים עליה מישראל, אתם נבלעים בין עוד עשרות אלפי אוהדים מכל העולם, וכל עוד אתם לא באים בכוונה, או לא בכוונה, מתוך גאווה עם החולצה הישראלית שלכם, או עם דגל ישראל, לא צריכה להיות שום בעיה. ושוב, אני ממליץ, המלצה קטנה בתור איש הספורט, אם אתם נוסעים סו דרך איזושהי סוכנות, זה לא משנה אם איש הספורט או כל סוכנות אחרת, שיש לכם קשר, אחד הדברים שמאוד עזר ללקוחות שלנו, היה שאנחנו היינו איתם במלון, ודאגנו להם למשטרה ולהסעות עם ליווי משטרתי, כי בוואקום שנוצר, בטח כשיש אירוע כזה, וכל העולם מתקשר למשרד החוץ ולמשטרה, נוח שיש לך איזשהו אבא ככה שדואג לך
תגיד,
לכל האופרציה.
חוץ מזה, חוץ מה שאתה אומר לנו גל, איזה לקחים עוד הפקתם מהאירוע הזה?
אנחנו הפקנו לקחים ברמה שלנו, זה להיות יותר מחוברים גם לגורמים הרשמיים בכל מדינה, למרות שזה לא מתפקידנו, וגם ברמת האחריות, בסופו של דבר, כל אחד צריך לעשות את הביטוח בתקשורת, אבל אנחנו נהיה יותר מחוברים עם כוחות ההבטחה המקומיים, עם השגרירויות, וננסה שוב לתת את המענה, לקחת את הלקוחות שלנו למלונות שאנחנו יודעים שהם נחשבים במיקומים.
אולי לפזר את הישראלים לא במלון אחד להחזיק אותם, אלא לפזר אותם בכל מיני בתי מלון?
תראי, גם הפעם היה מדובר פה על מסה של כאלה 4,000 ו-5,000 ישראלים.
נכון, בסדר, אוקיי.
אז כך
אוקיי.
או כך יהיה ריכוז, וגם הישראלים מאוד אוהבים
גם אם יש 1,000 זה הרבה. אז נכון. לא כדאי לפזר אותם בכל מיני מקומות?
אז מה שאמרתי, הלקוחות שלנו היו מפוזרים במספר בתי מלון, וזה חלק מהעניין שהם אוהבים להיות ביחד. צריך ללכת למלונות, יש מלונות שמאוד מזוהים ישראלים,
כן.
אז יכול להיות שזה אוקיי. לקח להבא.
ואולי עוד אחד מהלקחים זה לא לנסוע בקבוצות, אלא יחידים, משפחות, אתה יודע. יותר צנוע, פחות בולט, פחות צעקני.
חלק מהעניין של אם אתה נוסע אחרי קבוצה ישראלית ונבחרת שוב, אז יודעים שאתה שמה.
כן.
כל עוד אתה לא תבוא עם חולצה, עם דגל, אז לא יזהו אותך, אבל
אוקיי.
חלק מהכיף של ישראלית זה להיות ביחד. אז...
אוקיי, יפה. גל שורר, סמנכ"ל איש הספורט, תודה רבה גל.
תודה לכם.
כרגע הזקות בצפון, ירי טילים לעבר מטולה, אם יהיו אירועים שם, אנחנו נדווח בהקדם. עכשיו לדיווח תנועה ופרסומות. עכשיו נדבר על מה שנקרא הגירה מישראל, על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ב-2023, אנחנו רוצים לבדוק מה קרה כשאנחנו יודעים שב-2022 עזבו את ישראל לא מעט ישראלים, יש זינוק דרמטי של 46% במספר הישראלים ב-23 שעזבו לעומת 2022, ומה קורה ב-2024, אם יש בכלל נתונים, או שזה מצביע על איזושהי מגמה. פרופסור דן בן דוד, נשיא מרכז שורש למרכז כלכלי למחקר, כלכלי חברתי, שלום פרופסור בן דוד.
שלום וברכה, וגם אוניברסיטת תל אביב.
יפה, אז קודם כל בוא נדבר על 22-23 על פי הלמ"ס ועל פי מה שאתה בדקת בעקבות הנתונים האלה.
הנתונים של הלמ"ס למעשה המעודכנים ביותר הם למעשה על אלה שעזבו את הארץ בשנת 2023 או חזרו לישראל בשנת 2023 ולא חזרו אל אם הם עזבו, אז לא חזרו במהלך 2024, או לפחות 9 חודשים הראשונים, וההפך לגבי החזרים.
רגע, אז בוא נעשה סדר קטן. מי, כמה עזבו ומי כן חזר, או כמה חזרו? בכל זאת?
למעשה, רק אפשר לעשות את זה בצורה הרבה יותר קלה. כלומר, אנחנו מדברים כאן, או העבודה שפרסמנו למעשה היום, על בסיס נתוני הלמ"ס, מסתכלת למעשה על 9 חודשי 2023, כלומר, בדיוק 9 חודשים לפני המלחמה.
שזה המהפכה המשפטית.
לפני המהפכה המשפטית, כלומר, אלה החודשים של המהפכה המשפטית לפני המלחמה. עכשיו, בתקופה הזו, בלמ"ס נתנו נתונים על ישראלים באופן כללי, אבל מה שאנחנו ביקשנו מהם זה בעצם להפריד בין ילידי ישראל ועולים, או ישראלים שנולדו בחו"ל. כי מה שהקפיץ מאוד את הנתונים הכלליים, אלה בעיקר אנשים שלא נולדו בישראל, בעיקר, במיוחד בשנה, שנתיים האחרונות, אנשים שבאו מאוקראינה ורוסיה, היו פה טיפה ועזבו. אבל היו ישראלים, ולכן הם נספרים כישראלים. אז רצינו לראות...
כלומר, וזה כמה... עדיין, זה עדיין במסגרת ההיגיון, וזה לא שייך לשום הפיכה משפטית, כלומר, זה, אלה
זה
אנשים
לא קשור, ש... בגלל זה לא קשור. רצינו לראות מה קרה בקרב ילידי ישראל.
בדיוק.
וכאן...
בדיוק, וכאן, זה מה שמעניין אותנו.
וזה הסיפור המרכזי, כלומר, קודם כל, עוד לפני 2023, אנחנו רואים פער עצום בין מספר העוזבים למספר החוזרים, כלומר, מספר העוזבים במונחים שנתיים הוא גבוה ב-44%, כמעט חצי יותר ממספר הישראלים שחזרו מחול, ילידי ישראל שחזרו במהלך השנים 2009-2022, אבל אם זה לא מספיק, אז מה שקרה ב-2023 זה קפיצה של עוד 40%, 42% למען הדיוק, במספר העוזבים, כלומר קפיצה ממש גדולה בעוזבים, ואפילו ירידה קטנה בחוזרים, ירידה של 7%.
אתה יכול לדבר איתי על מספרים, סליחה שאני מקמטת את זה למספרים, אבל 40% מתוך מה? זה לא נותן לי שום אינדיקציה.
בהחלט. אז אנחנו מדברים למעשה על מספר החוזרים ב-2023, היה בסדר גודל של 11 ומשהו אלף בני אדם, ומספר העוזבים היה יותר מכפול, 25,000.
אוקיי, זה כבר מלמד אותנו משהו. האם אפשר להקיש מזה משהו על 2024, שזו שנה קשה מאוד, גם יחסית לשנת קורונה ויחסית להפיכה המשפטית? כלומר, אנחנו בעצם במין כמו לופ כזה שלא נפסק.
או הידרדרות שלא נעצרת.
כן, משהו כזה, כן.
כן, תראי, אני לא יכול לנבא מה יקרה, בעוד שנה נדע לגבי הנתונים של השנה הזו.
זה נכון.
אבל אני לא רואה פה משהו שבעצם משנה את המגמה הזו, זה לא שהמצב פה כל כך השתפר במהלך השנה האחרונה, לעומת השנה שלפני
כן. כן, ואנחנו, לא... ואנחנו שומעים על אנשים שעוזבים עכשיו, ואולי יחזרו. בוא נדבר רגע לסיום, פרופסור דן בן דוד, על חוק הגיוס / השתמטות, ואיך זה משפיע על ההחלטות של הישראלים?
להערכתי, זה משהו שאולי ישפיע יותר בטווח ארוך, מאשר מיידי, כלומר, אני לא... שוב, אני לא יודע לנבא, ואין פה נתונים מסודרים על למה אנשים עוזבים וכך הלאה, אבל אנחנו יודעים שיש כאן מגמה ארוכת טווח, עוד הרבה לפני השנים האחרונות, של עזיבה של אנשים שהם יחסית יותר משכילים, אקדמיים, רופאים, מספר רופאים במדינות ה-OECD, יחסית לכל הרופאים בישראל, גדל בהתמדה כבר 20 שנה.
ויש פתרון לדבר הזה? כלומר, אם אנחנו רוצים באמת לעשות כאן איזשהו סדר חדש, יש פתרון לדבר הזה כדי, אתה יודע, לא לגרום לישראלים טובים שגם נלחמים, גם משלמים מיסים, גם מעמד הביניים, להישאר כאן?
אני חושב שכן, אני חושב, אבל תראי, הצד שמאמין בצורך של ישראל להתקיים לאורך זמן ולא בונה על אף אחד אחר מלבד עצמנו, הוא גדול יותר מכל השאר. וזה אומר שיש פה אנשים ימניים ושמאלנים ודתיים וחילונים, הם הרוב בישראל. ואם המנהיגים שלהם יוכלו להתאחד ביחד וישימו את הדגש על 4 דברים בלבד, אבל הם למעשה בעיות השורש שישנו פה את כיוונה בכלל של מדינת ישראל. הבעיה הראשונה היא בעיה של השכלה. רמת ההשכלה באופן כללי בישראל של הילדים, או רמת החינוך, כי אני בתחתית העולם המפותח, כן. בתחומי היסוד, והיא עוד יותר גרועה אצל החרדים. כך שאנחנו מדברים על החרדים, בטח אנחנו צריכים לשפר את המערכת כולה, אבל לא להשאיר אותם בצד.
כן, על זה אתה צועק כבר הרבה מאוד שנים, לימודי ליבה.
נכון. אבל הדבר השני הוא גם כסף. אנחנו במיוחד עכשיו שמסתכלים קדימה על, על צורכי הצבא וצורכי השיקום של המשק, של אזורים שונים בארץ, של חיי אדם, זה הולך לעלות לנו עשרות על גבי עשרות מיליארדי שקלים, ואין הזדמנות טובה יותר להבהיר לאנשים שרק דברים ממלכתיים הם הדברים שאנחנו צריכים לעשות. אין פה כסף עודף לשום דבר סקטוריאלי, פשוט אין. אז זו ההזדמנות למעשה להפסיק בין השאר לממן בתי ספר שלא מלמדים ליבה, אורח חיים של אי עבודה וכך הלאה. אלה שני הדברים העיקריים שאם נעשה אותם, אז אני מעריך שגם כל השאר יתחיל להסתדר.
על זה רבים צועקים ובהם אתה כבר הרבה מאוד שנים. פרופסור דן בן דוד, תודה רבה.
תודה, אבל אולי יכול להיות שהשנתיים הנוראיות האחרונות תלתדו פה מספיק אנשים שאפשר יהיה לעשות דברים שנראו עד היום כבלתי אפשריים.
אני איתך בעניין הזה. תודה רבה לך. תודה. פרסומות. אנחנו יודעים מה היה יחסו של הנשיא טראמפ, הנשיא הנבחר והנשיא החוזר לסין בקדנציה הקודמת שלו, אבל רוצים לבדוק מה יהיה עכשיו. ולצורך זה אנחנו מבקשים לדבר עם אמיר גלאור, שהוא יושב ראש קבוצת קרנות הון סיכון, אינפיניטי. שלום אמיר גלאור.
שלום
וברכה. מצב נכון להיום, אפשר לדעת משהו אצל טראמפ, או שהוא משנה את מצב רוחו ודעותיו לפי איך שהוא קם בבוקר?
אני חושב שלטראמפ יש דעות ברורות באופן כללי, ובסין באופן ספציפי, כמובן שהדעות האלה יכולות להשתנות בהתאם לנסיבות, ובהתאם לאיך שהוא רואה את הדברים באותו רגע. נקודת הפתיחה מול סין היא קשה לסין, לכן גם הבורסה ירדה בסין מיד אחרי היבחרו.
ועלתה בארצות הברית באופן חד.
כן, בהחלט, מפני שהגישה היא מאוד כלכלית לטובת אמריקה, ובעצם דרישה לשוויון בסחר. הנושא הכי מהותי הוא מכסים. מדובר על 60% מס על כל דבר שמגיע מסין כהצהרת פתיחה. אני לא חושב שזה מה שיקרה בפועל ו-day one.
אוקיי, עכשיו קודם כל צריך להכניס גם את איראן לסיפור הזה, והדלקים וכו', וגם אני רוצה לשאול אותך על מצבה הכלכלי של סין, בלי כל קשר לטראמפ, ובהתאם להשתלשלות של מערכות היחסים, הכלכליות לפחות, למה צריך לצפות?
כן, אז קודם כל זה כן נכון לגעת באיראן, נעשה את זה יותר מאוחר, אבל בשלב ראשון נדבר על מצבה של סין, הוא מאתגר במקרה הטוב. סין שינתה תיעדוף מכלכלה זה הדבר המרכזי לגישה שמתייחסת הרבה יותר לאידיאולוגיות, ללאומנות, לסוגיות גיאופוליטיות. ועל כן הכלכלה היא נמצאת במצב מאתגר, על רקע גם הירידה בכמות האנשים בסין, ההזדקנות האוכלוסייה, היציאה של הרבה מאוד השקעות כתוצאה מהגישה היותר אידיאולוגית. ולכן גם סין יצא עם רפורמות מסוימות, השבוע היא תצא עם רפורמות נוספות בהמשך, כדי לנסות להושש גם את שוקי ההון. ובתקופה הזאת, אם טראמפ נכנס, אם באמת יבוצעו המהלכים עליהם טראמפ מדבר, אז סין תאותגר עוד יותר.
תגיד, שחקן, אני מבינה, מרכזי, כמו אילון מאסק, שמאוד מאוד עזר לטראמפ, ולעצמו בעיקר, לכיס שלו, הוא יכול להיות איזשהו שותף או וקטור בכל הסיפור הזה שאנחנו מדברים עליו?
נקודה מרתקת. אני חושב שאילון מאסק יכול אפילו לתווך, גם בצד החיובי וגם בצד הלחצים. אילון מאסק הוא סוג של אליל בסין, בעצם סין עזרה לו מאוד בטסלה, קודם כל הוא היחידי שקיבל אישור לחברת רכב בבעלות מלאה, שלו קיבל מענקי ענק, המכונית היא בכל זאת דבר מהותי בסין, ומכאן הוא קיבל גם אישורים לנהיגה אוטונומית, וכל דבר שהוא עושה למעשה מאפשרים לו בסין, ולכן יש לו גם אינטרס וגם יכולת לגשר פה בין השניים, להסתכל, נקרא לזה מחוץ לקופסה. אז אני חושב שהוא כן ישפיע על טראמפ, והקדנציה השנייה שלו לא תהיה בכך דומה לראשונה, והראשונה הוא באמת לחץ מאוד את סין על נושא הסחר, אבל הסינים בסופו של דבר לא קיימו את הצמצום.
בדיוק, אז פה אני רוצה לשאול אותך על המכסים, על היבוא.
אז כל המטרה היא שזה לא יהיה סכומי עתק פי חמש יותר יבוא שארצות הברית מייבאת מול מה שסין מייבאת מארצות הברית. רוצים לאזן את זה, ועד אז יהיו מכסים הולכים ועולים ולחצים. עכשיו, מה שיקרה עד ה-20 בינואר, לסין יש חלון לבוא ולהציע סוג של מנגנון או הצעת פתיחה מול ההצעה של טראמפ. טראמפ אמר מה הוא יעשה, עכשיו הסינים יכולים להציע לו הצעה. אני מניח שיהיו הרבה חילופי מסרים. התגובה הראשונית של סין היא פשרנית, היא יודעת, ברכות לטראמפ ונעבוד ביחד ונעשה, אבל הנימוס ומעשים הם לא בהכרח באותה כפיפה.
כמה הכניסה של טראמפ משנה את המשחק הגיאופוליטי בכלל?
דרמטית, דרמטית. כי? זה פשוט לא יאומן בכמה רמות זה יכול להשתנות, גם מול סין, ודיברנו על איראן, אז למעשה, ארצות הברית רוצה להפוך להיות מכביכול יבואנית מסוימת של נפט בגלל סוגיות של אקלים וזיהום, היא רוצה להפוך להיות יצואנית. אז האינטרס שלה בכל מה שקשור לנפט השתנה, עד כדי ברמה שעליית מחיר נפט בעיתוי מסוים יכול לשחק לטובתה.
אז בוא נדבר על איראן, על עוד שחקן שלא בטוחה כמה סין רוצה, או מה סין רוצה בעצם, אבל למשל, ישראל אם תתקוף את מתקני הנפט, מה זה עלול לעשות? לא עשוי.
לסין זה יעשה רע מאוד, זה עליית מחיר האנרגיה, זה תלות, זה יציבות, זה כמובן דבר לא טוב.
ולארצות הברית?
אוקיי, לארצות הברית זה תלוי באיזה ממשל. הממשל של ביידן כמובן לא רצה את זה, כי הוא לא רצה לא את המלחמה האזורית,
זה
לא
נכון. עליית מחיר הנפט
ולא לבחירות.
קפצנו לסוף ינואר, בדיוק.
יפה, סוף ינואר יש שתי כוחות מנוגדים. אחד שבעצם זה דבר עליית מחיר הנפט, גם אם אמריקה מייצאת, מייצר אינפלציה. אינפלציה לא מתאים על זה מכל מיני סיבות. אבל מצד שני, זה מפעיל מנוף אדיר כדי לייצר עסקה עם סעודיה, זה מפעיל מנוף אדיר על איראן, וזה מאפשר לארצות הברית להרוויח כסף. מול האינפלציה שתיווצר כתוצאה אולי מעלייה זמנית, היא לא בהכרח תהיה ארוכת טווח, אז בסדר, זה איזשהו מחיר מסוים לשלם על זה ואי שקט.
רגע, אז אמיר, בעצם ארצות הברית צריכה להיות, או טראמפ, בממשל שלו, צריכים להיות מעוניינים שישראל תתקוף, או ביחד עם ארצות הברית.
אני חושב שהם מאוד מעוניינים שיתקוף, אבל לפני 20 בינואר. ברגע שאתה תיכנס כבר לתוך זה, ואז יהיה...
כלומר שזה הצרה הזאת תיפול על ביידן, אבל את הפירות הם יקטפו? ככה?
זאת הערכתי שמה שנכון, זה לא אומר שמה שיקרה, כי יש שיקולים נוספים פה בתהליך. וסין, בסיפור הזה, היא לא במצב טוב. לכן אני חושב שהיא צריכה להציע הצעות פרקטיות.
ארצות הברית לישראל או לסין?
לא, לא, לא. סין צריכה להציע לארצות הברית הצעה פרקטית. כי ישראל פה בכל התמונה היא לא על המגרש בריאה הסינית, חוץ מזה שתשלטו על ישראל. תקטינו את המתח שם, אבל סין צריכה להציע משהו. כי אחרת יהיה לה נכס של 30% על כל דבר שישנו, בנוסף ללחצים נוספים.
כן. אוקיי, לסיום אני רק אשאל אותך, אמיר גלאור, הסינים נערכים בכלל לחילופי הממשל בארצות הברית?
בהחלט. למעשה זה הנושא אולי החשוב להם ביותר. סין מאוד מאוד קשובה לארצות הברית, למעשה היא מכירה את ארצות הברית הרבה יותר מאשר סין.
אגב, ירי רקטות וטילים לאזור רמת הגולן, איפה שנמצאת גם רמת טראמפ, שזה בערך מקל עם שלט. כן, בבקשה.
כן, אז כל הדברים האלה לא טובים לסין, והיא כרגע קשובה מאוד לכל מה שקורה בארצות הברית, כי ההשפעה היא אדירה. סין היא לא עצמאית באספקטים מסוימים, אנרגיה זה אחד מהם, אלמנט משל מזון, יש חשש מאוד גדול מצעדים חד צדדים. סין טובה מאוד שדברים צפויים, אבל טראמפ, על אף העובדה שאת הקו הכללי הוא ברור, הוא יכול להיות לא צפוי בפעולות שלו ובמילים שלו, סין לא ערוכה לזה תרבותית, ולכן קשה לה יותר. מצד שני, אני חושב שסין כן תרוויח מדבר אחד, היא תצטרך להיות עצמאית יותר, היא תצטרך לא לסמוך על אנשים חיצוניים, וזה יחזק מאוד בטווח ארוך את הכלכלה שלה, והיא תעשה רפורמות. אם היא לא תעשה רפורמות, היא תשקע, ממש תשקע. הרפורמות הן מכרחיות ומהר.
אמיר גלאור היה מעניין מאוד, יושב ראש קבוצת קרנות הון סיכון אינפיניטי, תודה שדיברת איתנו.
תודה
רבה. אנחנו נצא לפרסומות. עכשיו שלום לאמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי. אין קשר לאינפיניטי הקודם שדיברנו עם אמיר גלאור בעניין סין.
לא, הם קרן השקעות שמשקיעה בסין.
נכון, אין קשר.
כן,
זהו.
הם לא... זה.
נכון.
הם נוסדו אחרינו איזה כמה שנים.
יפה.
טובה.
אז שלום אמיר, מה נשמע?
עברנו את זה. טוב, שוק ההון הישראלי מככב היום בירוק בוהק עם עליות שערים מאוד חדות של בין 2-3%. קפיצה ממש נחשונית.
הסקטורים הבולטים?
הבנקים מעל ל3% עלייה, שזה פנטסטי, 3.11. תל אביב 35 ב2.6%. זה מזכיר לי ימי עבר זוהרים של השוק הזה.
כן, תגיד כמה אתה מעריך שהדולר עכשיו יתחיל לטוס, הוא טס, אבל יתחיל לטוס בחזרה...
באיזה כיוון?
למעלה?
תראי, בסוף שבוע הוא סיים ב3.75 בערך.
כן.
והדולר בעולם, בגלל טראמפ, כנראה התחזק, אבל זה בכלל לא אומר שהדולר התחזק מול השקל, מכיוון שהשקל הוא עומד היום די בפני עצמו, מול הגיאופוליטיקה של ישראל והגיאוכלכלה, ואם יסתמן, ומתי שיסתמן,
כן.
שהמלחמה תיגמר, תעבור, תתקדם לכיוון שאנחנו מחפשים, אז הדולר ירד חזק פה, לא יעלה, גם אם הוא יתחזק בעולם, ולכן... מי שמרזיק גם מטבעות אחרים, זה יכול להיפגע גם פעמיים.
אוקיי.
אני צריך לשים לב לזה.
אוקיי. עכשיו, הייתה הורדת ריבית בארצות הברית, לא אצלנו כמובן, והשאלה איך זה השפיע על בנק ישראל, אם בכלל, כי אנחנו עכשיו צריכים להתנהל בעולם של מלחמה.
יש מלחמות בכל מקום. הנשיא טראמפ מדבר על זה שזה הוא יביא לסיום המלחמות.
שיביא.
בדיוק, אבל עם כל מיני הסדרים כאלה ואחרים. אבל פה בארץ אין סיבה כרגע להוריד את הריבית, כל עוד מה שהנגיד רואה זה איזשהו סוג של הוצאות מאוד מאוד גדולות על התקציב. אבל הוא כן יצטרך להוריד את הריבית, כי מבחינת האינפלציה, עליות המחירים, אנחנו כבר במחירים סופר גבוהים. ישראל מדינה מאוד מאוד יקרה, יותר מדי יקרה. והאינפלציה זה עליית המחירים. אני חושב שכרגע נמצאים בסוג של מקסימום. בעיה של היצע, פחות חברות תעופה, אם זה בנסיעות, פחות סחורות וכו'. הדבר הזה יכול להפתיע לטובה בחודשים הקרובים. אם באמת האינפלציה תראה שהיא בשליטה, או אפילו יוריד את הריבית.
אלוואי, אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי. תודה, אמיר.
תודה לכם, ערב טוב.
אנחנו סיימנו. איפה הכסף? עורכת יעלה אלון, מפיקה ליורשת משפיצר. על השידור בני שאולסקי בדיגיטל גיא רביב, וליעזר בן יהודה ואיתי ניקסון. עכשיו, בן ואריה.